שלום, היום אנחנו חורגים אולי קצת מהמסגרת הרגילה, שאנחנו תמיד הרי לומדים את השיעורים לפי הדף היומי, אבל היום בכל אופן כבר 30 יום שלפני הפסח, ומקובלים אנו שדורשים מלכות הפסח 30 יום שלפני החג, וגם אני רוצה להצטרף בשיעור אל אותו עניין של הצטרפות לאותה דרישה של הלכות הפסח, וצריך פה לדעת באמת מה שמעניין, שהגמרא כשהיא אומרת את האמירה הזו ש-30 יום שלפני הפסח, היא בעצם קשורה למצוות ביעור חמץ, שעליה אני רוצה לדבר. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את המצווה של ביעור חמץ כמצווה כבר 30 יום שלפני הפסח. כי מדובר שם בגמרא, יש סוגיה שלמה שמדברת על אדם שיוצא מביתו, ואם כן יחזור או לא יחזור, הוא צריך להיות עסוק בעניין של ביעור חמץ, או לחשוב על זה, אם הוא יוצא 30 יום שלפני הפסח, זה כבר לא סתם יוצא מהבית. יכול להיות שכבר צריך עכשיו לבאר את החמץ. זאת אומרת שהמצווה קיימת כבר לפני הפסח, ממש בתחום הזה של הימים שאנחנו נמצאים עכשיו. ועל כן חשבתי באמת לדבר על, כפי שקראתי לכותרת, מצוות ביעור חמץ וגדריה. וננסה בכמה דברים לומר בעניין. המצווה כמובן, הגמרא בעצמה מדברת על זה, המשנה והגמרא, גם בפרק ראשון וגם בפרק שני. אבל אני רוצה באמת להתחיל בעניין דווקא בפרק שני, המשנה בדף כ"א, עמוד א' אומרת, מדברת על ביעור חמץ, ואז אנחנו רואים פה בגמרא ככה, רבי יהודה אומר, זה מופיע בגמרא בכמה סוגיות, רבי יהודה אומר שאין ביעור חמץ אלא שריפה, וחכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח ומטיל לים. זאת אומרת, שיש כאן כאילו מחלוקת בסיסית בין התנאים, איך מקיימים מצוות ביעור חמץ. רבי יהודה אומר, אין ביעור חמץ אלא שריפה, אבל לפי חכמים לאו דווקא בשריפה, יכול תמיד גם מפרר וזורה לרוח כלשון הגמרא. וממחלוקת התנאים הזו המופיעה והמובד בכמה מקומות, יש בסופו של דבר אחר כך מחלוקת בין הראשונים והפוסקים, כמי הלכה, האם הלכה כרבי יהודה או הלכה כחכמים. זאת אומרת, לכאורה אפשר להגיד שהלכה כחכמים, מפני שיחיד ורבים ככה כלל הלכה כרבים, וממילא הלכה צריכה להיות כחכמים, ואילו, אבל, וככה באמת פוסק הרמב״ם לפי המקורות המצוינים כאן בדף המקורות, אבל דעת התוספות בדף כ"ז אומרים שהלכה כרבי יהודה, ומביאים לכך הוכחה מכמה מקורות שאין כאן המקום לפורטם במסגרת הקצרה שלנו. זאת אומרת, יש מחלוקת בין הראשונים הפוסקים, האם הלכה כרבי יהודה שאין ביעור חמץ אלא שריפה, או שהלכה כחכמים שמפרר וזורה לרוח. צריך, כמו שאומרים, לדעת, אנחנו בדרך כלל מכירים באמת את העניין של שריפת חמץ, והנה אנחנו כאן רואים כבר במבט ראשון שזה לא בטוח שזה באמת מצווה שכולם מסכימים לה, כי לפי חכמים אולי ישנה באמת עדיפות לשרוף את החמץ, אבל זה לאו דווקא. אבל מכאן אנחנו צריכים ללכת לעניין נוסף. אנחנו כשמדברים על ביעור חמץ, אנחנו באמת מוצאים עוד איזשהו מושג שמופיע גם בגמרא, וכולנו מכירים את זה גם מן הסדר של ערב פסח, שיש מושג שנקרא ביטול חמץ. מושג של ביטול חמץ. מה זה ביטול חמץ? זה אפילו לא שריפה, וזה אפילו לא מפורר וזורה לרוח, אלא הוא מבטל את החמץ. כך אנחנו מבטלים את החמץ. מה זה ביטול החמץ? על כך יש לנו מחלוקת בין רש"י לתוספות, בדבדל את עמוד ב'. רש"י מפרש שם שביטול חמץ, לשון הגמרא היא מדורייתא בביטול באלמא סגי, זאת אומרת שאפשר לצאת ידי חובת מצוות ביור על ידי הביטול. מסביר רש"י שם בדבדל את עמוד ב', רש"י מסביר שהמצווה הזו היא מצווה, מאיפה אנחנו לומדים את זה? כי עוד שכתוב בתורה, אך ביום הראשון תשביטו, ולא כתוב באופן מיוחד דווקא לבאר את החמץ או לשרוף אותו. מכאן אנחנו לומדים, כפי שרש"י אומר כאן, דכתיב תשביטו, ולא כתיב תבערו, ממילא משמע שאפשר גם לעשות על זה לידי ביטול. גם הרמב״ם, לפי דף המקורות, גם הוא פוסק כמו רשי. וכאן חולקים עליו התוספות. התוספות חולקים על רשי וגם ממילא על הרמב״ם. תוספות אומרים שמה שכתוב מדורייתא בביטול בעל מסגי, פירושו של דבר לא שהביטול זה מצוות ביור חמץ, אלא שהביטול הוא בעצם ביטוי של הגמרא לדרך של הפקר. כאילו התוספות אומרים יכולים להפקיר את החמץ, מפקירים את החמץ, ואז ממילא אם הפקרת את החמץ, אז אתה כבר לא מחזיק אותו ברשותך. ממילא כיוון שאתה לא מחזיק ברשותך, אתה לא עובר. זאת אומרת, אין כאן קיום מצווה לפי תוספות, אלא דרך להיפטר, להימנע מן האיסור של בל ייראה או בל יימצא. איך עושים את זה? על ידי הפקר. למה זה נקרא ביטול ולא נקרא הפקר? כי באמת ההפקר בדרך כלל יש לו, כפי שתוספות אומרים, כל מיני תנאים מגבילים או סייגים מסוימים איך מפקירים. וכאן אנחנו אומרים שיכולים אפילו להפקיר בלב. זאת אומרת, יש כאן איזושהי קולה שהקלו חכמים באפשרות של אדם שרוצה להימנע מן האיסור, ודעתו כל כך ברורה שהוא רוצה שהחמץ שלא יהיה לו חמץ, אז זה בעצם הוא יכול להפקיר אפילו בצורה הכי קלה, דהיינו אפילו בביטול בלב. מכל מקום, מה למדנו מכאן? למדנו שלפי תוספות ביטול החמץ זה הפקר. הפקר זה מושג שאנחנו מכירים אותו בכל מיני דברים ממוניים. זאת אומרת, הגדר הוא גדר ממוני. יש לך חמץ שהוא שלך, אז אתה עובר עליו בבל ייראה. אין לך את החמץ, איך אין לך? כי הפקרת אותו, אז זאת אומרת, אם הפקרתי אותו, אז שוב כבר אין לי חמץ. זאת אומרת, העיקר שתסלק את זה מבעלותך, מהבעלות הממונית שיש לך על החמץ. נמצא שיש לנו פה מחלוקת מאוד מעניינת בין התוספות לבין רשי ורמב״ם. כי בעוד שרשי ורמב״ם תולים ומפרשים שביטול החמץ הוא גם צורה של קיום מצוות תשביטו, הרי לפי התוספות זה לא קשור בכלל למצוות תשביטו. כשאנחנו ננסה להתבונן בדבר הזה, אנחנו נראה שהעניין הזה מבואר, קודם כל השיטות השונות האלה מבוארות מכוח גדרים, מכוח מה שאמרנו קודם ומה שאנחנו צריכים עוד להשלים. כוונתי לכך, הרי אמרנו בתחילת דברינו שיש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים לגבי מצוות ביור חמץ. רבי יהודה אומר אין ביור חמץ אלא שריפה, אז הסברה הפשוטה אומרת שאם אין ביור חמץ אלא שריפה, אז אם לא, אז גם אין, אז ביור חמץ לא יכול להתקיים על ידי ביטול, כי מצוות ביור חמץ זה דווקא על ידי שריפה. אז אם צריך דווקא לשרוף, אז אי אפשר לומר שכשאתה מבטל אתה בעצם מבאר את החמץ, כי הביטול הוא לא שריפה. לכן ממילא מובנת כאן מנקודה זו שיטת התוספות, שהתוספות הרי אומרים שהלכה כרבי יהודה, שאין ביור חמץ אל השריפה. ממילא מובן בתוך נקודה ראשונה שאי אפשר לומר שהביטול הוא חלק ממצוות תשביטו, כי תשביטו אתה עושה על ידי שריפה. לעומת זאת, לפי רשי או לפי רמב״ם בייחוד, כיוון שאנחנו יודעים שהם פוסקים ופוסק כחכמים, שבעצם השבטתו של חמץ זה לאו דווקא בשריפה, אלא גם מפרר וזורה לרוח, אז ממילא גם אפשר להשלים ולומר שלא רק שמפרר וזורה לרוח באופן פיזי, אלא גם כשמבטל את החמץ ומחשיב אותו כאפר, ולא בדרך של הפקר דווקא, מחשיב זה חידוש של התורה, שאפשר לבטל את החמץ רק על ידי זה שאתה מחשיב אותו כאפר, כאפרה דערה, לא במובן של הפקר, אז זה גם צורה של השבטה. אז השבטה יכולה להיות כמובן אולי בשריפה, אבל לאו דווקא בשריפה, גם מפרר וזורה לרוח. אם כן, גם לא רק מפרר וזורה לרוח אפילו באופן ממשי בפועל, אלא רק על ידי המחשבה בלב, זו גם צורה. זאת אומרת שאנחנו רואים שהשיטות קשורות זו לזו. כי אם אתה אומר שביור חמץ זה שריפה, באמת קשה להבין שהביטול יהיה השבטה. הביטול צריך להיות מוסבר לפי תוספות בדרך אחרת, חיצונית לעניין, סתם בדרך של הפקר. אבל לא זו בלבד. יש לנו עוד מקור נוסף שממנו אנחנו צריכים ללמוד, ואנחנו רואים ממנו ומגלים ממנו דברים מאוד מעניינים. כוונתי לסוגיה שנמצאת בגמרא בדף י"ב עמוד ב'. בדף י"ב עמוד ב' אנחנו לומדים שם בגמרא, אומר רבי יהודה, רבי יהודה שאומר שאין ביור חמץ אל השריפה, אומר רבי יהודה, מתי שלא בשעת ביורו. אבל בשעת ביורו השבטתו בכל דבר. זאת אומרת, גם רבי יהודה מסכים שיש פעמים, או יש זמן יותר נכון, שלא צריך דווקא לשרוף. הוא קורא לזה, אם מתי שלא בשעת ביורו, אז דווקא שריפה. אבל בשעת ביורו, השבתתו בכל דבר. מה, למה הוא מתכוון? מחלוקת, רשי ותוספות, בדף י' ב' עמוד ב', זה מאוד יפה לראות את זה כל פעם מחדש. רשי אומר, רשי מסביר, מתי אמר רבי יהודה שצריך לשרוף? דווקא לפני זמן איסורו. אבל אחר זמן איסורו, דיינו כבר שזה כבר האיסור נכנס בפועל ממש, דיינו לאחר חצות היום בערב פסח, אז השבתתו בכל דבר. תוספות אומרים הפוך. אם מתי אומר רבי יהודה אם ביאו חמץ אל השריפה לפי תוספות? אם מתי? דווקא לאחר זמן איסורו. ככה תוספות אומרים. אז יש מצוות שריפה. אבל לפני זמן איסורו, גם רבי יהודה מודה שהשבתתו בכל דבר. המחלוקת הזו היא מאוד מעניינת מכמה נקודות מבט, וזה מאוד יפה לראות ולמצוא אותם. כי מה מתחדש לנו פה? מתחדש לנו פה שלפי רש"י, המצוות תשביטו כמצווה חיובית היא לפני זמן איסורו, וזה דבר מאוד יפה לראות. זאת אומרת, רבי יהודה שאומר שצריך לשרוף דווקא, מתכוון דווקא לפני זמן איסורו. לפני זמן איסורו, מפני שאף על פי שעדיין לא נכנס האיסור, זוהי המצווה לשרוף חמץ. יש מצווה לשרוף את החמץ גם כשהוא עדיין, האיסור לא נכנס לתוקף. לפי תוספות זה יוצא הפוך, מצוות השריפה של רבי יהודה לשיטתו היא דווקא לאחר זמן איסורו. כמו שאני תמיד אומר, לפי תוספות כל ירא שמיים יתפלל שהוא לא יזכה לקיים אף פעם את המצווה הזו. למה? כי המצווה הזו של תשביטו לפי תוספות מתי מתקיימת? לאחר זמן איסורו. זאת אומרת, אם אדם נכשל ויש לו כבר חמץ והוא עבר על האיסור כבר איזשהו רגעים או זמן או יום או יומיים, אז עליו נאמר שהוא צריך לשרוף. אבל לפני זמן איסורו, כשהוא עדיין לא עשה שום עבירה ולא הייתה לו שום עבירה בידו, אז אין דין של שריפה. זאת אומרת שדין של המצוות תשביטו לפי תוספות שייכת לאחר זמן איסורו. לפי רש"י ורמב"ם, מצוות תשביטו שייכת לפני זמן איסורו. וזה מחזיר אותנו בחזרה אל העניין הזה של הביטול שאמרנו מקודם. זאת אומרת, זה מובן מאליו בכיוון הזה גם כן. למה? כי הביטול, אנחנו אומרים בגמרא שהביטול, מתי אפשר לבטל? רק לפני זמן איסורו, לא לאחר זמן איסורו. עכשיו ממילא שוב דברי רש"י ותוספות מובנים כמין חומר. למה? כי לפי רש"י שמצוות תשביטו זה לפני זמן איסורו, אז אתה גם יכול להסביר שתשביטו זה גם ביטול. וזה מה שבאמת רש"י אומר. תשביטו זה על ידי שריפה לפי רבי יהודה, לפי חכמים אף מפרר וזורה לרוח, ובאופן מורחב גם אפשר לבטל, וזה לפני זמן איסורו, כי מבטלים רק לפני זמן איסורו. תוספות שסוברים בדעת רבי יהודה שמצוות תשביטו היא רק לאחר זמן איסורו, זאת אומרת שהם מפרשים שהמצווה הזו בתורה נאמרה לגבי הזמן שלאחר תחילת האיסור, ממילא אתה ממילא מבין שלא שייך לומר שהביטול הוא כלול במצווה, כי לאחר זמן האיסור כבר אי אפשר לבטל. זה אנחנו אומרים הרי במפורש בגמרא, כל אחד יודע, ביטול אפשר לעשות לפני זמן איסור. זאת אומרת שהביטול לא יכול להיות חלק ממצוות השביטו. ממילא שוב אנחנו הגענו לכך שמובנים דברי תוספות ומוכרחים לשיטתם שהביטול לא שייך למצוות השביטו, אלא שייך, כפי שאמרנו, לגדר חיצוני שמפקירים. ומה שאפשר לומר, מה שמתחדש לנו כאן מתוך הדברים האלה, הגדר של חמץ והאיסור עליו, וממילא גם המצווה של הביור. לפי תוספות, הגדר הוא גדר ממוני, כבר אמרנו את זה מקודם. ולכן התשובה כנגד האיסור הממוני, יכול להיות גם על ידי פעולה ממונית גרידה, דהיינו על ידי הפקר. בעוד שלפי רש"י ורמב״ם, הביטול הוא לא הפקר. הביטול הוא להווה כאפרא דארה. להווה כאפרא דארה, זאת אומרת, זה מין מחשבה שהאדם צריך כאילו לגמור בליבו שהוא לא רוצה את החמץ. שהחמץ הוא מבחינתו כמו אפר באלמה. אבל לא במובן הזה של הפקר, אלא במובן הזה של שהחמץ הוא לא חמץ. זה באמת מחשבה מיוחדת שאדם צריך לגמור בליבו ולהחליט, וזו מחשבה שאנחנו מכירים אותה מהביטול של החמץ. זאת אומרת שגדר של איסור של חמץ הוא לא גדר ממוני. יכול להיות שיש לעניין זה ולכל מה שאמרנו פה עכשיו יש השלכות רבות שאני לא יודע אם אפשר כאן הכל לפורטם, אבל למשל אתן דוגמה אחת שכדאי באמת להתבונן בה ולחשוב עליה. למשל, אם יהיה מצב כזה שמישהו למשל יזרוק חמץ לבית של מישהו, יזרוק חמץ, יפקיר מישהו יזרוק חמץ לבית של מישהו, להרגיז אותו בסיבות כאלה או אחרות. כאן הדבר הוא מעניין. האם בסופו של דבר מי שנפל לו חמץ כזה לתוך הבית, ולא בידיעתו ולא ברצונו, האם הוא עובר על החמץ הזה, אם צריך להיות אכפת לו מה העובדה שהחמץ נכנס לרשותו, לבית שלו, לחצר שלו, למחסן שלו, זה באמת יהיה תלוי אולי קצת בזה, מפני שאם זה באמת חמץ של הפקר שנמצא ברשותו, לפי תוספות הוא לא עובר על בעל יראה. למה? כיוון שהעיקר הוא שזה הפקר. אני לא רציתי לקנות, אני לא רוצה לקנות את זה, כיוון שאני לא רוצה לקנות את זה, אז אני גם לא עובר על החמץ הזה. לעומת זאת, לפי השיטה שעניין איסור של בעל יראה, זה לא גדר ממוני, אלא אם החמץ נמצא ברשותך, יכול להיות שבאמת גם אם מגיע אליך חמץ של הפקר לתוך הבית, ולחורה אתה לא רצית אותו, אבל עצם הדבר שזה בבית, מן הראוי שאתה תוציא אותו מרשותך. יהיה לך אולי חיוב להוציא אותו. ואם זה קורה בתוך הפסח, לא שייך לבטל, אז צריך ממש לשרוף. אנשים בדרך כלל עושים את הכל ומשתדלים. אנחנו, כפי שאומרים, המנהג הוא שכולנו שורפים חמץ. אז כולנו כשהולכים בתחילו ורחימו לקיים מצוות ביעור חמץ, אנחנו עושים את זה, אפשר לומר, לפי שיטת רש"י, שיש מצוות ביעור חמץ לפני זמן איסורו, ולפי רבי יהודה שאין ביעור חמץ אלא שריפה. כמובן שזה לא, יש לנו דרכים אחרות גם כן, אבל כמובן שהדרך המועדרת היא לצאת ידי חובת כולם, ומכאן באמת העניין שכולנו מבארים את החמץ ומשתדלים מלכתחילה לבאר את החמץ בשריפה, וכמובן שנגענו פה בדברים על קצה המזלג, אבל מתוך המקורות גם ומתוך הכרת העניין אפשר ללמוד ולראות עוד סוגיות רבות שקשורות ליסודות האלה של מצוות ביעור חמץ וגדריה. ונשאר בזה בינתיים. אז כל טוב ושלום.